כפי שאמרתי, אנחנו נעסוק היום בפרק חו"ב בתניא. והפרק הזה עוסק בכך שכדי להתגבר על כל החולשות, להתגבר על יצר הרע, צריך כוחות. וזה חייב להיות מתוך שמחה, מוטיבציה, בריאות, ונקרא את לשונו. ברם, כגון דה צריך להודוי כלל גדול, כי כמו שניצחון לנצח דבר גשמי, כגון שני אנשים המתאפקים זה עם זה, להפיל זה את זה, הנה אם האחד הוא בעצלות וכבידות, ינוצח בקל ויפול, גם אם הוא גיבור יותר מחברו. ככה ממש בניצחון היצר. אי אפשר לנצחו בעצלות וכבדות הנמשכות מעצבות וטמטום הלב כאבן. כי אם בזריזות הנמשכת משמחה ופתיחת הלב ותרתו מכל נדנוד דאגה ועצב בעולם. כלומר, כדי לנצח את היצר צריך להיות זריזות הנמשכת משמחה. מזריזות הנמשכת משמחה. ופתיחת הלב ותארתו מכל נדנות דאגה ועצב בעולם. אני אומר שאת אומרת, אדם נמצא בכוח, בתנופה, במרץ, אז מנצח. אדם בחוסר ביטחון, בעצבות, אז הוא אין לו כוחות. ומה שכתוב בכל עצב יהיה מותר, יש פסוק שמשמעותו, פסוק במשלי, שמשמעותו שיש מעלה לעצבות. פירוש שיהיה איזה יתרון ומעלה מזה. הנה אדרבה, מלשון זה משמע שהעצב מצד עצמו אין בו מעלה. רק שיגיע ויבוא ממנו איזה יתרון, והיינו השמחה האמיתית בהשם אלוקיו, הבא אחרי העצב האמיתי, לעתים מזומנים על עוונותיו, במר נפשו ולב נשבר, שעל ידי זה נשברה רוח אטומה וסדרה אחרה, ומחיצה של ברזל, המפסקת בינו לאביו שבשמיים, כמו שכתוב בזוהר. על הפסוק רוח נשברה, לב נשבר וכו'. ואזי יקוים בו רשע דקרא, תשמיעני ששון ושמחה, וגומר, אשיבה לי ששון אישך, ורוח נדיבה, וגומר. וזהו הטעם הפשוט לתיקון האריז"ל, לומר מזמור זה אחר תיקון חצות קודם הלימוד, כדי ללמוד בשמחה אמיתית בשם. הבא אחר העצב שיש. כן. מה שהוא אומר לנו כאן, שמה שאומר הפסוק, בכל עצב יהיה מותר, הכוונה מעצבות אפשר להוציא מעלה, שאחרי העצבות תבוא שמחה גדולה. יש מקום לעצבות, אבל בזמנים המיועדים לכך. כשאדם עושה כך בתשובה, או בוידוי, או בהתבוננות במה שהוא צריך לתקן, ומייעד לכך זמן, או שכמו שחכמים כבר תקנו לנו את הזמנים המיועדים לכך, כמו אחרי התפילה, וידוי, תחנון, או תיקון חצות, ואחרי זה, מכיוון שהוא התוודע על עוונותיו, והתחרט, והצטער, אז, והצער הזה, וההתמרמרות הזאת, הם שוברים את, את הרוח הטומאה, את הרצונות הלא טובים, ומתוך זה הוא בא לשמחה, ועובד את השם בשמחה יותר גדולה, מאשר בלי התהליך הזה. זה בכל עצב יהיה מותר, שמחה שבאה אחרי עצבות, יש לה יתרון. זה מה שהוא ממשיך ואומר, שיש לשמחה זו יתרון, כי יתרון האור הבא מן החושך דווקא. כלומר, אם אדם נמצא במקום חשוך, ופתאום מהיר אור, אז האור בולט באופן מיוחד, יותר מאשר אם אתה נמצא כל הזמן באור. זה המעלה של עצבות, שממנה אפשר לבוא לידי שמחה. כלומר, כמו שכתוב בזוהר על פסוק וראיתי שיש יתרון לחוכמה מן השכלות כיתרון האור מן החושך. זאת אומרת חוכמה שבאה אחרי שכלות יש לה יתרון כיתרון האור הבא מן החושך. מדי למבין, המקרא מלא דיבר הכתוב, תחת אשר לעבדת את השם אלוקיך בשמחה וגומר ונודע לכל פירוש אריזל על פסוק זה. זה כבר הזכרנו כמה פעמים, שהארי מפרש את הפסוק כך, תחת אשר לעבדת את השם אלוקיך בשמחה וביטוב לבב, מרוב כל יותר מכל שמחה אחרת שיכולה לבוא לאדם מאיזה טובה גשמית. אדם יתאר לעצמו איזה דבר גשמי טוב שהוא ממנו היה בא על ידי שמחה גדולה, זכה במתנה גדולה, בפייס, בסכום עצום. דמיין לעצמו איזה דבר הכי יכול להיות משמח אותו בלב. ולעבוד את השם צריך עוד יותר בשמחה, מרוב כל, יותר מרוב כל. זה הכוונה. ובצדק, מפני שזה הדבר הכי גדול שיכול לשמח, הפגישה עם ריבונו של עולם. כי הריבונו של עולם הוא השלימות הגדולה ביותר. כל מה שיש לאדם בעולם הזה, הכל מוגבל, הכל מצומצם. הקישור שלו לריבונו של עולם מוציא אותו מהצמצום ומחבר אותו אל הבלתי מוגבל. אז המצווה שאדם מקיים היא צריכה להיות בעצם הדבר מחבר, משמח את האדם יותר מכל דבר. ולימוד התורה, שזה שקול כנגד כל המצוות, עוד יותר ועוד יותר. אז אם כן, יש כל העיקרון. אדם צריך לעבוד את השם בשמחה. ולהיות בשמחה, זה נותן לו את היכולות והכוחות להדוף את כל החולשות, לנצח אותם, ותמיד לשלוט בכל הכוחות. כי זה מלחמה. אנחנו מדברים על הבינוני, שעדיין יש לו גם את הנפש הבאמית, שמושכת אותו לדברים אחרים. והוא מתמודד. וכדי להנצח בהתמודדות הזאת, צריך כוחות. והכוחות, שצריך להיות בשמחה. מתוך כך בזריזות, ואז הוא מנצח. וכעת הוא יבוא להסביר שאין סיבה בעצם להיות בעצבות. הוא בוחן אילו סיבות יכולות להיות לגרום לאדם עצבות. וכל סיבה היא בעצם לא נכון, לא מצדיקה את העצבות. הנה, העצה יוצא לתאר ליבו מכל עצב ונינות דאגה ממילי דאלמה. אפילו בני חיי ומזוני. כלומר שדברים שהם ממשיים, שאם יש לאדם צער, מחמד, אין לו בנים, או מחלות, או חסר לו פרנסה, מודעת זאת לכל מאמר רבותינו זיכרונם לברכה, כשם שמברך על הטובה, ופירשו בגמרא לקיבולי בשמחה. זאת אומרת, כשם שמברך על הטובה הוא תמיד משמיט את החלק הלא טוב. שחייב אדם לברך על כשם שמברך על הטובה, כן. מברך על הרעה, אומרת הגמרא, כשם שמברך על הטובה. שואלת הגמרא, מה זה כשם? אומרת הגמרא, באותה שמחה שהוא מברך על הטובה, הוא צריך גם לברך על הרעה. לקיבולי בשמחה, כמו שמחת הטובה, הטובה הנגלית ונראית. כי גם זו לטובה, כלומר גם הרעה היא לטובה, רק שאינה נגלית ונראית לעיני בשר. כי היא מאלמא דאיתקסיא שלמעלה מאלמא דאיתגליא. הוא נותן לנו הסבר עמוק מאוד, שבעצם זה טובה יותר גדולה הרעה. הצער זה טובה גדולה בלתי נראית. למה? כי מאלמא דאיתקסיא, יותר מאלמא דאיתגליא, שהוא וף קי משם הוויה ברוך הוא. כלומר, אלמא דאיתגליא זה החלק שתי האותיות האחרונות של שם הוויה. אלמא דאיטקסיא זה שתי האותיות הראשונות של שם הוויה. כן, אלמא דאיטגליה זה וו קיי משם הוויה ברוך הוא, ואלמא דאיטקסיא הוא יוד קיי. וזה שכתוב, אשרי הגבר אשר תייסרנו יה. כלומר, יוד קיי. מזה, מהמקור הזה, באים האיסורים.
יש סיבה למושך לא עובד לא
איבה? זה החלק השני של, של שם השם. ואף קיי. יוד קיי ואף קיי. אז ראשית כל הוא מסביר לנו, זאת אומרת, כאילו שם השם בסדר האותיות שלו, הוא מגלה לנו את התהליך של ההופעה, הופעה של העולמות. בהתחלה העולמות עליונים נעלמים, וככל, ואחר כך הדברים משתלשלים, משתלשלים העולמות, והם מתגלים, וזה העולם שלנו שהוא, זה מה שאנחנו רואים לעינינו, כן? אבל יש למעלה מזה עולם עליון, עולמות עליונים שהם מכוסים. האותיות הראשונות של שם הוויה כאילו מבטאים את, ההופעה העליונה האלוקית הנסתרת. והאותיות האחרונות כבר התפשטות, התפשטות אל המציאות. אז ולכן הפסוק אומר אשרי הגבר אשר תייסרנו יה, יוד קיי. כלומר, שאשרי הגבר, אשרי הגבר, מה זה אשרי? מסכן הגבר אשר תייסרנו יה. לא, אשרי הגבר אשר. כלומר, זה אושר. כי זה שפע אלוקי. אז יש שפע אלוקי מוסתר, ויש שפע אלוקי גלוי. הגלוי הוא טוב. הנסתר הוא טוב נסתר. לא רואים אותו. כמה שהוא יותר קשה, זאת אומרת שהטוב הוא יותר עמוק, יותר פנימי. הוא כל כך עמוק שהוא לא יכול להתגלות, לא יכול להתגלות. כי הדברים המוגבלים הם נגלים, אבל הדברים העמוקים, העליונים, הם בלתי יכולים להתגלות. כי הם למעלה מיכולת של גילוי, זה לא חוסר, זה לא חיסרון, זה המעלה שלהם, שהם בלתי גבוליים. אז האיסורים בעצם הם טוב פנימי מאוד מאוד מאוד. אני רוצה להסתכל על זה. לכן אמרו רזל, כי השמחים ביסורים, עליהם הכתוב אומר, ואוהביו כצאת השמש בגבורתו. כלומר, זו מעלה גדולה מיוחדת במינה, שאדם מבין שהיסורים הם לטובה, והוא שמח בהם. אני רוצה להסביר, מה פירוש שמח ביסורים? אם למשל יש לו כאבים פיזיים. הוא לא שהוא לא מרגיש אותם, הוא צועק. זה כואב, אבל הוא שמח. זאת אומרת, גם זה וגם זה. לא שאין לו. אם הוא לא חש באיסורים, אז זה לא איסורים בכלל. אם אדם איבד את תחוש הכאב, והוא לא מרגיש כאב, אז זה לא איסורים. איסורים זה איסורים, שהוא סובל, מתייסר, ואומר, טוב, תודה רבה. אני יודע שזה עושה לי טוב. כמו שרופא מטפל בחולה, ושם לה משחות חריפות, או מחטט שלו בפצע וכדומה, וזה מאוד מאוד מחיף, או שיניים, היום יש זריקות הרגעה ולא יודעים, לא מרגישים כאבים, אבל נניח שזה כן מרגישים את הכאבים, אבל אומרים הרופא תודה, למרות שהוא עושה כאבים נוראים, למה? כי הוא מרפא. אז האיסורים הם עושים תיקונים לנפש, תיקונים לנשמה. זה ממש עבודת תיקון. עכשיו הקדוש ברוך הוא עובד בתיקונים, מתאר, מזכך את הנפש, עושה אותה יותר מהירה, יותר מוארת, מסלק ממנה כל מיני כיסויים מיותרים, וזה כואב, כואב מאוד. אבל זה עבודה מאוד חשובה שצריך לשמח שהקדוש ברוך הוא עושה לו את הדבר הזה. אז מי ששמח ביסורים, עליו נאמר, ואוהביו כצאת השמש בגבורתו. זה כמו, הקדוש ברוך הוא, אלה שאוהבים השמש זה גדלות. השמש היא אחד התופעה יותר גדולה. כי השמחה היא מאהבתו, מקרבת השם יותר מכל חיי עולם הזה. כי דכתיב, כי טוב חסדך מחיים. וקרבת השם היא ביתר שאת ומעלה לאין קץ באלמא דאיתקסיא, כי שם חביון הוא זו, ויושב בסתר עליון. כלומר, הקדוש ברוך הוא כאילו מסתתר, הוא נעלם. והטוב האלוקי עכשיו הוא מופיע אצלו באופן נעלם, אז יוצא שהוא כאילו מתחבר אל גובה עליון, שקדוש ברוך הוא לא נראה, טוב השם לא נראה כאן. למה? מפני שהוא פנימי מאוד. אז כאן קרבת השם היותר גדולה, אבל כן זוכה לצאת השמש בגבורתו לעתיד לבוא, שיציאת חמה מן הרתיקה, שמחוסה בו בעולם הזה, ולעתיד תתגלה מכיסויה, דיינו שאז יתגלה אלמא דאיתקסיא, ויזרח ויאיר בגילוי רע ועצום לכל החוסים בו בעולם הזה. ומסתופפים בצילו צל החוכמה, שבחינת צל ולאורה וטובה נראית, ודי למבין. כלומר, הכרה שאיסורים הם בעצם עושים לאדם טוב מאוד יותר טוב מהטובה. הטובה היא חיצונית, היא שטחית, והאיסורים הם טובה פנימית, שמתקנת, משכללת, משפרת את הנשמה, מעלה אותה למדרגה עליונה, ואומנם שהטובה הזאת היא נסתרת. אז הוא מסביר שהפסוק הוא לא סתם. ואהביו כצאת השמש בגבורתו, אוהביו יצאו לראות את השמש בגבור, את ההתגלות של מה שנסתר. ולעתיד לבוא, אז השמש תופיע בכל עוצמתה, כאילו יציאת חמה מן הרתיקה, וזה ימגיע להם, כי הם היו מחוברים אל הפנימיות הזאת שלעתיד לבוא תתגלה. אז זה מבחינת העצבות במילי דאלמה. כלומר, אין שום הצדקה להיות אדם עצב מצרות העולם הזה. אז כפי שאמרתי, אי אפשר להגיד לאדם לא להרגיש כאבים, לא פיזיים וגם לא רוחניים. למשל, לאדם צרה בנים, כן, אתמול אני השתתפתי ב... מלאות שנה לרציחתם של 8 הרוגים במרכז הרב, שבעל צעירים במרכז הרב. אז אי אפשר להגיד להורים, אל תרגישו חיסרון, אל תרגישו כאב, אי אפשר להגיד לאדם. בטח שזה כואב, אבל צריך להרגיש שהכאב הזה הוא מבריא, הכאב הזה הוא בונה, הכאב הזה הוא מרומם. אני הייתי שם, השתתפתי ולא התכוננתי שמקשו ממני לדבר. ואז בנו אליי שאני אדבר. אז ענה פתאום במוחי משפט אחד. בחר רבי ואמר, יש קונה עולמו בשעה אחת ויש קונה עולמו בשעה חמש שנים. הם, הנערים האלה, הקדושים, קנו עולמם שעה אחת. לא פירטתי, אבל באמת הלכו ללמוד בשעה ככה של ראש חודש, כולם מתכוננים שם למסיבת פורים, והם נכנסו לבית המדרש לספרייה ללמוד. קנו עולמם בשעה אחת. עלו למקום שאין כל בריאה ויכולה לעמוד במחיצתם. ויש עובדים כל החיים, וכולי אי ואולי הם עסקו, למה עסקו. זה ממש, מה זה בחר רבי ואמר? זה מעורר קינה, כן? רבי יוחנן בן זכאי, כשהיה לפני מותו, רבי יוחנן בן זכאי בחר, פחד מיום הדין. יש שתי דרכים, לאן הוא יגיע? בעל כל הזכויות שבעולם. מי יודע, אחרי שאדם כל חייו הוא מתמודד. ופה פתאום קידוש השם. אני אמרתי, וכתוב, אשרי מי שבא לכאן. זה שם בעצם על תלמודו בידו. אמרתי, מי שזוכה בשעה אחת, קונה עולמו בשעה אחת, זה זכות עצומה. זה אשרף. אמרתי גם להורים, אשריכם שזכיתם, שהבנים שלכם קנו את עולמם בשעה אחת. בממת, אפשר לקבל את זה, כן? זה קשה. אז אני לא אומר שצריכים להגיד שזה לא קשה. אבל הקושי הזה הוא קושי שיש בצידו גדלות עצומה. של בניין גדול לדעת. והרועים האלה כמובן אנשים כולם צדיקים, משפחות יקרות. כולם מבינים את הדבר הזה. שמקבלים באהבה את מידת הדין הזאת, את מידת האיסורים שמקבלים. אבל זה אשרי. צריך להתגאות בזה, לא רק להיות שבורים ורצוצים מדע, אבל להיבנות מזה. כי זה זכות מאוד גדולה. אז ממילי דאלמה, בעצם אדם צריך לחנך את עצמו שכל צער שבא לו, זה מתנה אלוקית פנימית, נסתרת. טובה אלוקית מחוסה. דבר מחוסה אי אפשר לפגוע בו. דבר גלוי אפשר להזיק אותו. אבל דבר מחוסה הוא שמור. אז האיסורים זה טוב עם כיסויים. חינוך עצמי שצריך כמובן לקחת הרבה זמן. אבל זאת צריכה להיות הגישה הבריאה ולכל המציאות. לא, אנחנו לא מדברים על איסורים שאדם מביא אל עצמו. זה לא איסורים, אבל איסורים שבאים על אדם שלא רצונו. שאין לו עליהם שליטה, אז אותם צריכים לקבל באהבה.
זה טוב ויפה, כל מה שהרב אומר, מה שכתוב, רק לפעמים קורה שגם אם אני מבין את זה פה בראש,
לא שמח.
אני עצוב, או אני שמח. כאילו לפעמים יש דברים שהם לא באים...
זה עבודה גדולה, תראה. כל זה מתחיל מגודל אמונה. אדם מאמין ברבונו של עולם, יודע שאין מקרים, יודע ששום דבר לא בא מלבד, יודע שהכל בא מאת השם, ויודע שמאי דוד רחמנא כמבין. זה עומק של אמונה שיודע שכל דבר שהוא פוגש, זה בעצם רבונו של עולם שמתגלה אליו. ועומק של אמונה, אז אדם יודע שזה טובה. אני לא אומר שהוא יכול, כל אחד יכול לבטא את זה בשמחה. אבל ראי שכל צריך במודעות השכלית לדעת, זה לטובה, זה בעצם מצדיק להיות בשמחה. אבל זה מדרגה מאוד גדולה, כמו שכתוב, שאלה ששמחים באיסורים, עליהם נאמר אוהביו כצאת השמש בגבורתו, זה אנשים יחידים. ואני אומר, הדגש, שמחים באיסורים. יש להם איסורים והם שמחים. יש אנשים כל כך דבוקים בריבונו של עולם, שהם לא מרגישים איסורים. מספרים על הרבים שהלכו לניתוח, אמרו לא צריכים הרדמה, הם ישירו ארבמבות או משהו, וכל הניתוח יבוא בלי שהם ירגישו. אין להם איסורים. הם נמצאים בעולמות עליונים. יש אנשים פוגעים בהם, כן? הנעלבים ואינם עולבים. שומעים חרפתם ואינם משיבים. אז אנשים כאלה, יש אנשים לא נעלבים. אז לכן הם לא עולבים בחזרה. מי אתה שאתה מלא אותי? הם שמים פס על כל העולם, מצפציפים. לא נלווים. שומעים חרפתם, אין להם רגישות. לא אכפת להם. או שהם אנשים פשוטים, שהם רגילים לחרפות וכו'. או שאנשים, כל פנים, לא רגישים. זה עליהם לא מדובר. הרב ציודה אומר, הנלווים אינם עולים, עוקצים אותם. זה מכאיב. אבל הם לא מחזירים. לא שהם לא נלווים. להבין. אומרים להם דברים מעליבים, זה פוגע בהם. אבל הם מתעלים על זה. יודעים שזה... הם לא מדברים, אנשים האלה לא מדברים מעצמם, הם שליחים. בנו שלם אמר להם להגיד את זה. הפגיעה הזאת היא פגיעה של, של, שלא שלהם. שומעים חרפתם, כמו שדוד המלך אמר, השם אמר לו לקלל. זה לא הוא בעצמו. ואז לא, לא, שומעים חרפתם אינם משיבים ועונים. זאת המדרגה, המדרגה העליונה. שמחים באיסורים. כלומר, יש להם איסורים, כואב להם. הם צועקים אולי מכם. אבל הם אומרים, יודעים מה, כי האיסורים האלה איסורים ממרקים. איסורים בונים.
זה... אדם צריך
לשאול,
שהוא להרגיש את האיסורים, או שהוא ירגיש
ב... אם הוא מתעלה למדר, הוא לא צריך בכוונה להרגיש את האיסורים. להביא לעצמו איסורים, אדם לא צריך. אם הוא נמצא במדרגה של, של למעלה מכל ההרגשות, אז הוא כבר אומר, אין עולם הבא בחייו. כן, אין לו... איבד את הבחירה כביכול.
כמו אם
הבן עונה בעזה. כן, אין לו התמודדות. יש לזה את המעלות של זה. של, אבל יש, אבל יש גם לה, כמו שאמרתי, להתמודדות, יש מעלה, מעלה בפני עצמה. אבל אולי בכל זאת, עכשיו הוא נושא, עומד על עוד נושא. אך העצבות ממילי דשמיה. אם אדם, מרגיש שהוא לא בסדר מבחינת עבודת השם. וזה גורם לו לעצבות לכאורה, זה נכון? צריך להתעצב על זה. האם, יש מקום לעצבות כזאת?
האדם צריך לעמול, לא להרגיש, או לעמול, לא להגיב?
כשהוא מרגיש, הוא צריך לעמול, לא להגיב. אם הוא לא מרגיש, לא מרגיש זה...
אדם יכול לעמול, לא להרגיש. אדם יכול לעמול, אני אתלה מכולם, כולם, אני לא מבין מה החיים שלהם, לא מבין, אני אמר כולם.
מתוך זלזון.
לא דווקא, מתוך התקדשות, קרבה להשם, אני לא מרגיש. מה הדבר הנכון?
הדבר הנכון להיות נורמלי. לא להיות כזה לא מרגיש שום דבר. כי אם אדם לא מרגיש, אז גם הוא לא יוכל לספר את עצמו. כי הוא... שומע אדם ללבון, הוא לא צריך ללבון נפש. למה אומרים את זה? אולי אני צריך משהו לתקן. אבל לא צריך עצבות. אם הוא לא מרגיש שום דבר, אז הוא לא התקדם. הוא נשאר למקום. האיסורים הם איסורים, יש להם תפקיד. אמרתי לקבל אותם באהבה, אבל לא רק לקבל אותם באהבה. אני שואל את עצמו, למה קיבלתי את האיסורים האלה? אולי יש לי מה לתקן, אולי זה איזה רמז אלוקי, לא באים איסורים סתם. אז מה שאמרתי, איסורים ממרקים, זה לא רק לקבל אותם באהבה, אלא חשבון נפש, מה עשיתי. ואם אדם הגיע לכל חשבון נפש, הוא מצא שבעצם אין לו שום סיבה שיהיו לו איסורים, אז הוא יודע שזה איסורים של אהבה, שבאים לעלות אותו עם הדרגה העליונה מאוד. אבל עד שמגיע אדם לדרגה כזאת, שהוא ראה שבאמת הוא, אין לו מה לתקן, הוא ממש מושלם, והאיסורים האלה, איסורים של אהבה, זה מדרגה גדולה. אך העצבות ממילי דשמיא. צריך להשיט עיצות בנפשו להיפטר ממנה. אין צריך לומר בשעת עבודה שצריך לעבוד השם בשמחה ובטוב לבב, אלא אפילו מישהו בעל עסקים ודרך ארץ. אם נופל לו עצב ודאגה ממילי דשמיא בשעת עסקיו, בידוע שהוא תחבולת היצר כדי להפילו אחר כך בתאוות חס ושלום. תקשיבו, כאן הוא אומר רעיון, פסיכולוגי עמוק מאוד, שאין הצדקה לצער ממילי דשמיא. מה זאת אומרת? הוא לא בסדר, למה שלא יצטער על זה? איסורים שהקדוש ברוך הוא מביא לו, איסורי גוף, אז הוא יודע, זה כלומר אני אוכל לטובה, אבל משהו השם, זה מה יסביר לנו. סתם עצבות אין לה שום הצדקה, רק עצבות בונה. עצבות מתקנת, כלומר ביקורת עצמית, יש לה גם ביקורת עצמית, אם הביקורת עצמית נשארת ביקורת עצמית, זה נזק עצום. אם הביקורת היא בונה, הוא עכשיו עוסק בתיקון, במירוק, יודע שיש לו חולשה מסוימת, מצטער עליה, בוכה, מתוודה, מתמרמר על עצמו, על זה שהוא הייתה לו נפילה כזאת וכדומה, בסדר. ואחרי זה צריך לבוא מיד באמונה שהבכי הזה, ההתמרמרות הזאת, הכאב הזה, מחק, כי כן, זה צריך להביא אותו לשמחה, להאמין שהתשובה היא מקובלת, הריבונו של עולם. אבל סתם להתעצב ללא תכלית, אפילו ממי לידשמיה, זה תחבולת היצר. למה? כי אדם מקבל חלישות הדעת, הוא אומר אין לו כוחות, יש לו נפילות, וזה מחליש אותו מיכולת להתמודד. והוא מסביר, שאם לא כן, אם זה לא מחמת תחבולת היצר, מאין בא לו עצבות אמיתית? מחמת אהבת השם, או יראת, או יראתו באמצע הסכם, או כזה צדיק, שבא לו עצבות אמיתית באמצע העסקים, פתאום הוא מצטער על ממי לדשמיה. אז זה רק מעשה יצר, ולא במדרגה כזאת. והנה בן שנפלה לו עצבות בשעת עבודה, בתלמוד תורה או בתפילה. ובן שנפלה לו שלא בשעת עבודה, זאת ישים מליבו, כי אין הזמן גרמה כעת לעצבות אמיתית. אפילו לדאגת אבונות חמורים חס ושלום. לא סתם להתעצב. מה פתאום עכשיו? צריך, רק לזאת צריך קביעות איתים, ושעת הכושר, בישוב הדעת, להתבונן בגדולת השם אשר חטא לו, כדי שעל ידי זה יהיה ליבו נשבר באמת, במרירות אמיתית, כמובן עת זו במקום אחר, ושם נתבהר גם כן, כי מיד אחרי שנשבר ליבו בעיתים קבועים מהם, אז היסיר העצב מליבו לגמרי, וימין אמונה שלמה כי השם העביר חטאתו, ורב לסלוח, וזוהי השמחה האמיתית בהשם הבא אחר העצב. זאת אומרת, יש מקום לעצבות מתוכננת, בזמנים קבועים, חשבון נפש, התמרמרות, אז מותר לו להתבונן בחולשות ולהעמיק בהם ולראות כמה שהן חמורות וכמה שהן נוראות וכמה שזה לא בסדר וכמה שזה יכול. אז הזמן באמת להתבוננות כזאת עד שיהיה ליבו נשבר, וכשליבו נשבר מחמת העבירות הוא שובר את יצר הרע הזה, הוא שובר את הסתרא אחרא, וכשחילשיבו השבור זה צריך לעשות לו שמחה. ואז הוא יוצא אחר כך מתוך תחושה שהוא נתנקה, נתמרק, ושב ורפא לו, שהקדוש ברוך הוא כאילו שם. אבל עצבות סתם, בשעת עבודת השם זה בכלל, זה נגד, זה הורס את עבודת השם. זה משל למה הדבר דמה למישהו שהוא, נגיד, מלצר, שהוא עובד בהגשה, והוא מגיש אוכל מאוד יפה וטעים, אבל הפנים שלו מקורקמות, וכבר אין תאבון לאכול, כשרואים את הפנים שלו. האדם עובד את השם במרירות. זה לא עובד את השם. בתפילה, בזה. אז ככה לא עובדים. צריכים לעבוד את השם. מלצר יבוא בשמחה, יגיש, תאבון, תאכלו, תסבעו, זה. זה עושה חשק, זה עושה נעימות, נותן טעם לכל ההגשה הזאת. אותו דבר, את השם בצער, בעצבות, זה להרוס את העבודה. אז בשעת עבודת השם, אם פתאום נכנסת לעצבות, זאת אומרת, יצר רע בא להרוס לו את עבודת השם. לצייר אותו בלימוד התורה, פתאום הוא נזכר בעבירות, אז מה קורה לו? אז אין לו... אז הוא אומר, מה אני אלמד ככה, אם אני, יש לי קולקולים, מה, לך לישון, כן? או מה יעשה דברים אחרים? מה, איזה בניין יש מזה? זה יצר רע שמכניס חולשות. אבל כן, אני אומר גם, שכשאדם מתגבר על יצר הרע, וברגע שהוא יצח אותו, עצר אותו, הוא צריך להיות בשמחה מאוד גדולה. אם הגיע כמעט לקשל, ולא עוד עכשיו, כמעט רע משהו לא טוב, לא רע, עצר את עצמו. הרהורים, בלם את עצמו. הוא לא צריך להיות בעצבות למה זה הגיע לי וכמעט נכשל, אלא איזו שמחה שהוא לא נכשל. ואם הוא יהיה בשמחה עצומה, בפעם השפעה יהיה לו חשק עוד פעם לנצח ולשמוח, כי זה עשה לו טוב, הניצחון עשה לו טוב. ואם הניצחון לא עשה לו טוב, הוא נפל בקיר בו שהוא הגיע עד כאברי פי פחד, אבל לא נפל בסוף, אבל נפל קצת ולא הרבה, אז זה לא מצב, זה לא מוטיבציה אחר כך להתגבר. זה מחליש. צריך אדם להיות עם עוצמות של שמחה כדי לנצח את ההתמודדות הזאת, שזאת המלחמה הכי קשה כמובן בעולם, מלחמת יצר הרע. אז צריך להיות תמיד עם ביטחון כזה, עם מרץ לנצח, וזה רק עם שמחה. זהו, התחלנו את החודש הזה עם עדיפת כל העצבויות ועם שמחה בעבודת השם.